השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, ונמצא איתנו היום פרופסור יובל בן בסט, ראש החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
שלום בוריס.
ערב טוב ותודה רבה שהצטרפת אלינו. אוניברסיטת חיפה היא מוסד מיוחד עבור ההסקט, כי גם ירון פרידמן הוא מהחוג שלך, נכון?
ירון הוא בחוג שלנו, הייתי לשמחתי, התאפשר לי לקלוט אותו בתקופה שלי כראש חוג, וכל הפרויקט הזה של ירון, כל הניוזלטר המדהים הזה שיש לו כבר אלפי מנויים בארץ ובעולם, התחיל על איזה כוס קפה ביני לבין ירון, ישבנו יום אחד בקפיטריה וגלגלנו איזה רעיון, וארבע שנים אחרי אנחנו, איפה שאנחנו עם... עם ניוזלטר שבועי, עם אלפי אנשים שמנויים לזה, עם...
זה מזכיר לנו... לזה מזכיר את הפרק שעשינו על קפה, עד כמה קפה, תועלות הקפה, אז הנה עוד תועלת של קפה. הקפה הוא כזרז, זרז של רעיונות טובים. עכשיו, אנחנו רוצים, אני רוצה לדבר איתך על... על בעצם מה זה בעצם לימודי המזרח התיכון? הרי זה לא רק לימודים של... רק של השפה או רק של, לא יודע, מסמכים עתיקים, ואת השיחה בינינו נעשה, אתה תענה על השאלה הזאת, על מקרה די מעניין של המחקר שאתה עשית, של מחקר של העיר עזה בתקופה העות'מאנית. אז בוא תן לנו איזה ככה סיור קצר של על מה אנחנו מדברים, ואיך זה משתלב במחקר הגדול, במושג הזה של מחקר המזרח התיכון.
בסדר גמור, אני אתחיל ואגיד שעד לפני מספר שנים רוב החוגים בארץ שעוסקים במזרח תיכון, בלימוד המזרח תיכון נקראו בצורה כזאת או אחרת היסטוריה של המזרח התיכון, ואם תסתכל היום כמעט כל החוגים כבר לא נקראים ככה, הם נקראים כיום לימודי מזרח תיכון, בוורסיה כזאת או אחרת, לפעמים זה לימודי אסלאם ומזרח תיכון, לפעמים לימודי מזרח תיכון ואסלאם, ובעצם מה שזה משקף זה איזושהי מגמה שאנחנו רואים משנות ה-70, סוף שנות ה-70 ואילך, של אינטרדיסציפלינריות. זה כבר לא רק היסטוריה, זה כבר לא רק ההיסטוריון שיושב ועובד לבד באיזו ספרייה או באיזשהו ארכיון, וכל החיים שלו קבור עם המסמכים, אלא אנחנו רואים איזושהי תזוזה לכיוון אינטרדיסציפלינריות, לכיוון של שילוב, של תחומים שונים, שילוב בין חוקרים, חוקרים שעובדים יחד מדיסציפלינות שונות, ואם אתה מסתכל למשל על החוג היום בחיפה, על החוג למזרח תיכון, רובנו כבר לא היסטוריונים, יש לנו מומחה לכלכלה ומומחית לתרבות ערבית ואנתרופולוג ומומחה לדתות, ובעצם זאת המגמה שאנחנו הולכים אליה בשנים האחרונות. כמובן, צריך להוסיף לזה גם את העניין של השפה, את הרובד של השפה. בחוג כמו אצלנו יש בעצם ארבע שפות שלומדים, גם טורקית, גם פרסית, גם ערבית ספרותית וגם מדוברת שירון פרידמן מלמד, דוקטור ירון פרידמן. ואם אני מביא את זה למחקר שלי על עזה, מחקר שאני עוסק בו כבר 5-6 שנים ביחד עם חוקר גרמני בשם יוהן בוסו, בעצם אנחנו מביאים את האינטרדיסציפלינריות הזאת למחקר על אחת הערים הכי חשובות בארץ ישראל, השנייה בגודלה אחרי ירושלים בתקופה הזאת, ואיזושהי עיר שככה שכחו אותה בצד, היא בשוליים של ארץ ישראל, עד היום אין ולו ספר אחד באנגלית על שלהי התקופה העות'מאנית בעיר עזה, למרות שזאת העיר השנייה בגודלה ועיר מאוד מאוד חשובה מבחינה של פעילות כלכלית, פעילות דתית.
גם עיר נמל.
היא לא עיר נמל, זה נקודה מאוד מעניינת, נקודה שרוב האנשים נופלים בה, בגלל שהיום היא באמת נושקת לים. בתקופה העות'מאנית, וזה נקודה מאוד מאוד מעניינת, היא ממוקמת 3-4 קילומטר בתוך היבשה, ויש רצועת חולות ענקית, דיונות שמפרידה בינה לבין הים, יש איזה דרך אפר שמוליכה לאיזשהו מזח, נמל קטן שיש לעיר, אבל החולות לא פעם ממש ככה מכסים את הדרך הזאת וקשה מאוד להגיע.
אז טרחו אנשים, בנו עיר באמצע מדבר, 3 קילומטר ליד הים, והחליטו דווקא לא לעשות את זה כעיר על הים?
זה נקודה מאוד מעניינת, שאני בתערוכה שאני מציג עכשיו באוניברסיטת חיפה, אני ממש מתכתב עם השאלה המצוינת שלך. התערוכה נקראת עזה בשלי התקופה העות'מאנית, עיר חוף עם גבה אל הים. כלומר, למרות שהיא ממוקמת כל כך קרוב לים, היא רחוקה מהים במובנים רבים, ובמובנים אחרים שבדקנו, למשל במובנים של הפוליטיקה, במובנים של הרשתות החברתיות, של ההתנהלות של העיר, אפילו של הכלכלה, היא הרבה יותר מזכירה לנו ערי פנים, ערים כמו ירושלים, כמו דמשק, כמו חברון, כמו שכם, מאשר ערי חוף, כמו נגיד יפו, חיפה, ביירות, וערים אחרות. וזה נקודה מאוד מאוד מעניינת. יש לה נמל קטן, הוא משמש בעיקר במחצית השנייה של המאה ה-19, בעיקר לייצוא של שעורה מצפון הנגב, שהייתה מאוד מאוד מבוקשת בתעשיות הבירה באירופה, במיוחד בבריטניה, וגם איזשהו שוק מקומי שהייתה לו תצרוכת בגרמניה של מוצר שבערבית זה נקרא חינדל, זה בעצם אבטיח בר כזה שגדל בצפון הנגב ושימש לתעשיית התרופות בגרמניה, אבל מעבר לכך באמת נמל קטן שמשמש לייצור, ולא נמל של נוסעים, לא נמל של משהו בסגנון של יפו שאנחנו מכירים, נמל הכניסה המרכזי של ארץ ישראל. עכשיו אם אני חוזר באמת למחקר, אז לקחנו את עזה ובאמצעות אותם שילובים אינטרדיסציפלינריים שדיברנו עליהם, באמת פשוט פירקנו את העיר לגורמים והתחלנו להבין איך הדברים עבדו שם באמצעות שימוש ב-GIS, בתוכנות שמאפשרות הצגה של שכבות מידע, של מפות, של תצלומי אוויר, של מאגר ידע שבנינו וקשור לאותם שכבות מידע גיאוגרפי, לאותו GIS, וגם תוכנה שבונה רשתות חברתיות שהשתמשנו בה, הרבה מאוד מידע גיאוגרפי, ידע מאוד גדול בשפות.
אבל פיזית, לא, אני מניח שאתה לא יכולת לבקר שם, לא אתה ולא השותף שלך למחקר.
לא, בפעם האחרונה שביקרתי שם הייתה על מדים ואני לא מתגעגע לשם. אז בהיבט הזה באמת אנחנו לא יכולים לבקר שם. יש לנו שיתופי פעולה חלקיים ביותר עם חוקרים מזאתים, כי במיוחד לשותף הגרמני, משום שהדברים מאוד קשים ומסובכים היום. אבל למרות זאת הצלחנו באמת לבנות מאגר מידע, לחבר אותו לשכבות של GIS, ובעצם להתחיל ללמוד את העיר בצורה הזאת, כשבבסיסו של מאגר המידע שלנו יש מקורות שבשבילם צריך לדעת ערבית ועות'מאנית, השפה שהייתה שפת המנהל פה בעצם, אותה טורקית עתיקה שכתובה באותיות ערביות, ושני המקורות המרכזיים, או שלושה שהתבססנו עליהם, אחד זה מפקד שהעות'מאנים עשו ב-1905, מפקד אוכלוסין מלא, כל האוכלוסייה, אם בעבר ספרו בעיקר גברים מעל גיל מסוים שיכולים לשמש כחיילים, שיכולים ללכת לצבא,
כן.
פה ב-1905 לראשונה יש לנו מפקד מלא, כולל נשים, כולל ילדים, כולל כל מיני נספחים למשפחות, וכל הפרטים ממש, כולל תיאור פיזי של כל household, של כל משק בית, אז המפקד הזה נמצא בארץ, נמצא בגנזך בירושלים, הוא זמין לכולם באינטרנט, והוא כתוב בעות'מאנית, אז צריך ככה לדעת להתמודד עם זה. מקורות אחרים שמצאנו זה המון המון מקורות שנמצאים בארכיון העות'מאני באיסטנבול, אחד הארכיונים הגדולים בעולם מהתקופה הפרה-מודרנית וראשית המודרנית, ומאות מיליוני מסמכים בעצם שנמצאים באיסטנבול, וטורקיה כיום, המדינה הטורקית, משרד ראש הממשלה, משקיע משאבים ענקיים למחשב אותם, להנגיש אותם לחוקרים בעולם.
אבל בשביל לסרוק מאות מיליוני מסמכים האלה, אתה לא יכול להושיב, אפילו אם יש לך כמות בלתי מוגבלת של דוקטורנטים, הם לא ישבו, יסרקו את זה, אז יש לך מה, ניתוח טקסט ממוחשב, שזה גם חלק מהמחקר?
לא, הארכיון הוא, כל התקופה העותמנית הוא באמת...
הבנתי, חשבת שזה רק קשור לעיר עזה.
לא, על עזה אספנו כמה אלפי מסמכים, זה בהחלט הספיק לנו מהתקופה הזאת. והארכיון הוא הולך וגדל משנה לשנה, החלק שפתוח לציבור ושסרוק ושזמין. אני עוד זכיתי לפני כעשור וחצי שניים לעבוד באיסטנבול בשיטות הישנות של להזמין מסמך ולחכות שהוא יגיע מהמרתף למטה, ואתה יכול ביום להזמין 10-20 מסמכים. היום אתה יכול להיכנס לארכיון ובכמה קליקים במחשב אתה מסמן כמה מאות מסמכים ומשלם כמה פרוטות שזה עולה ומקבל את הכל סרוק עוד באותו יום, וזה מהפכה מדהימה. יש במובן מסוים יותר מדי חומר, יש, כי אחר כך להתמודד עם זה, זה לוקח הרבה מאוד זמן.
אז באים אנשים כמוני, חוקרי נתונים, ומתפרנסים מזה יפה מאוד.
כן. כי הלימוד האוטומטי של הטקסטים העותמנים עדיין בראשיתו, עוד לא התקדם מאוד.
אוקיי.
אז יש את המקורות העותמנים, במיוחד פטיציות, במיוחד עבדנו על קובלנות, על תלונות שנשלחו מעזה לאיסטנבול. בעזה היה סיפור מרתק של שתי קואליציות, שתי קואליציות עירוניות שרבו ביניהם על השליטה בעיר, במיוחד על תפקיד המופתי, וכל קבוצה כזאת, וזה ויכוח שנמשך שם כמה עשרות שנים, כל קבוצה כזאת הייתה שולחת פטיציות, קובלנות לאיסטנבול כנגד הקבוצה השנייה, ובעצם מנסה לגרור את איסטנבול לצד שלה ולהניש את הצד השני. ועל כן באמת הצלחנו בעזרת המיפוי הזה של העיר, וברגע שיש לנו מיפוי דמוגרפי של העיר, הצלחנו ממש למפות את הרשתות, מי תמך במי, מי גר איפה, ממש להראות את החלוקה העירונית, איפה רשתות מסוימות שתומכות במשפחה אחת התגוררו, איפה רשתות אחרות. הצלחנו לראות מעברים בין הרשתות האלה, בין הקבוצות האלה. יש משפחות שבהתחלה תמכו בצד אחד, למשל משפחת חוסייני, זה אחד הצדדים הנצים באיסטנבול, אז תמיד היה משפחת חוסייני, שם קרובים רחוקים של החוסיינים הירושלמים, והקואליציה השנייה הייתה קואליציה משתנה של משפחות, וממש הצלחנו לראות איך יש משפחות שזזות.
על סמך התלונות לממשל המרכזי.
על סמך תלונות ועל סמך רשתות הקשר שבנינו בעצם, והצלחנו לראות גם את המיקום וגם את ה...
עכשיו, מה היה הרכב הדמוגרפי של עזה באותה תקופה? מבחינת, נגיד, דתות, עדות וגילאים. כמה אנשים חיו אז בעזה?
אנחנו מדברים על עיר של משהו כמו 20-25 אלף איש בשלהי המאה ה-19, הרוב המוחלט מוסלמים סונים, יש קבוצה קטנה של נוצרים, יש קהילה קטנה מאוד של יהודים שהיא הולכת וגדלה, אבל גם ערב מלחמת העולם הראשונה היא עדיין מונה משהו כמו 150 איש, היא לא ענקית.
אתה יודע אם זה יהודים, זאת אומרת שחיו שם ימים ימים, או שזה היו משפחות של עולים שהגיעו?
לא, זו קהילה מאוד הטרוגנית, מרקעים שונים, חלק הגיעו, חלק יהודים ספרדים, חלק הגיעו ממצרים, יש קצת אשכנזים, קהילה מאוד מאוד הטרוגנית, שאנחנו רואים איך היא גדלה ואיך היא עוסקת במסחר וכולי, אבל בעיר של 20-25 אלף איש היא כמובן קומפוננט מאוד קטן, היא לא קומפוננט מאוד מרכזי. היבט נוסף שכדאי להזכיר בהיבט של עזה, הוא שעזה באופן מסורתי, אפילו תלך אלפי שנים אחורה, יושבת על כמה צמתי דרכים מאוד מאוד חשובות, דרכי מסחר, למשל ממצרים לסוריה, וגם היא הייתה איזושהי תחנה בתספוקת של שיירות החאג', כלומר משם היו איזושהי דרך משנית שהייתה יוצאת לכיוון שיירות החאג' על מנת לספק תבואות לשיירות האלה. ובעצם מה שקורה ברגע שנפתחת תעלת סואץ ב-1869, אנחנו ממש רואים תוך כמה שנים איך כל המסחר וכל התנועה שהיו עוברים דרך עזה, שהייתה בעצם עיר מסחר יבשתית, זה ממש האפיון שלה. אנחנו רואים את זה למשל במקצועות שאנשים היו עוסקים בהם בעיר עזה, במפקד העותמני, אנחנו יכולים לראות את המקצועות שעסקו בהם, וממש תוך כמה שנים, ברגע שתעלת סואץ נפתחת והתחבורה הימית הרבה יותר נוחה, הרבה פחות מצריכה מאמץ, עזה פשוט ככה עוקפים אותה, והיא נמצאת באיזשהו משבר מאוד קשה, היא צריכה להתמודד עם המציאות החדשה הזאת, וחלק מההתמודדות היא בעצם ייצור של שעורה, בעיקר שעורה, לאירופה, אבל הדבר הזה הוא מאוד שביר, הוא מאוד נתון לשינויים, למשל שיש פתאום רצף של שנות בצורת, עזה כמובן נפגעת מאוד מאוד קשה, ובנוסף, לא כולם בעזה מעורבים במסחר הזה. המסחר בסעורה, שמגדלים אותה בצפון הנגב, באזור באר שבע, בכפרים, באזור שמסביב לעזה, הוא מאוד, א', תלוי מזג אוויר, כפי שאמרתי, וב', יש מספר יחסית קטן של משפחות, של אנשים שסוחרים ומלווים ודברים כאלה שמעורבים במסחר הזה, ורוב העיר עצמה בעצם לא כל כך מעורב, לא כל כך נהנה מהפירות של המסחר הזה, וכפי שאמרתי, עזה היא לא באמת עיר נמל בתקופה העותמנית, ולכן עזה עוברת איזושהי טלטלה מאוד מאוד גדולה בחלק האחרון של המאה ה-19, והיא צריכה בעצם להתמודד עם המצב הזה של המעקף שלה, של השיירות שתמיד היו עוברות דרכה והיוו את הבסיס הכלכלי שלה, היא צריכה להתמודד עם המציאות הזאת. היא עדיין עיר מאוד מאוד חשובה למרחב הכפרי, יש מרחב כפרי ענקי מסביבה, מאוד מאוד מפותח, בעצם אסם תבואה מאוד מרכזי בארץ ישראל.
כי הם יושבים מעל מאגר מים גדול, נכון? זאת הסיבה?
כי האזור מסביב מאוד מתאים לגידולי תבואה. עד היום אם אתה נוסע במערב הנגב, אתה תראה הרבה מאוד גידולים כאלה, והאזור בעצם מאוד מתאים, הוא עד קו ה-200 מילימטר, שמשם כבר קצת קשה לעשות חקלאות, חקלאות בעל, עד הקו הזה בעצם יש לנו אפשרות, יש מרחבים מאוד גדולים, יש אדמה יחסית פוריה, יש גשם, מספיק גשם, ולכן יש חקלאות מאוד מאוד מפותחת, האזור שמסביב לעזה. העיר עצמה דרך אגב, נוסעים שעוברים בה במאה ה-19, או מתארים אותה במאה ה-19, מתארים ממש גן עדן, אתה מגיע לאיזשהו, הם קוראים לזה ממש איזה אואזיס כזה, איזה נווה מדבר, כי אתה מגיע ואתה רואה את החולות מסביב, חולות מאוד מסיביים, ובמרכז החולות פשוט גן עדן של עצים וחקלאות, ואזור מאוד עשיר במים, יש שם את העניין של חקלאות המוואסי, של חקלאות עם מי תהום מאוד גבוהה בחולות, ולכן כל הנושאים שעוברים שם, לא, לא, לא הרבה יחסית למקומות אחרים, כלומר, יש הרבה יותר נוסעים שנסעו לירושלים, אבל עדיין מי שמגיע לשם,
כמו שאתה אומר, היא נדחקה לצד הצידה.
היא בעצם נדחקה. זה שאין עד היום ספר באנגלית, ספר מחקרי באנגלית על עזה בשלהי התקופה העותמנית, משהו שאנחנו מקווים לתקן בשנה הבאה, שהמחקר שלנו יצא, בעצם מלמד ככה נדחקה הצידה. אתה תמצא המון מחקרים על יפו, המון מחקרים על בירות, על חיפה, אין סוף מחקרים על ירושלים, אתה כמעט לא תמצא על ערים רחוקות יותר, ועל עזה כאמור אין כלום.
אני בזמן שאתה מדבר, אני מסתכל על האתר שהגעתי אליו דרך העמוד שלך אישי באוניברסיטת חיפה, אבל האתר הוא אתר גרמני, אני רואה, ואני עובר באמת בין התמונות של עזה, אני אשים לינק בהערות לפרק, באמת תמונות מדהימות ויפות. עכשיו כן, תגיד לי.
הפיתוח של הפרויקט שלנו היה פיתוח גרמני, כלומר זה מחקר שמומן על ידי קרן גרמניה ישראל, והחלק הטכני שלו ישב באמת בגרמניה, נעשה בגרמניה.
עכשיו תגיד לי, העובדה שאתה חוקר עיר שמצד אחד נורא קרובה, אפילו אתה יודע, אתה בחיפה שזה די סוף העולם, אז נגיד שעתיים נסיעה בתיאוריה, ודרך כל כך רחוקה, כי אין שום סיכוי שכף רגלך תדרוך שם בזמן הקרוב, זה מפריע למחקר, או שזה עוזר להישאר, לא יודע, קצת ניטרלי ולהיצמד לעובדות שיש במסמכים?
הייתי שמח מאוד לבקר שם אם היו את הנסיבות, אבל גם החוקר הגרמני לא ביקר בעזה, גם הוא לא יכול לבקר שם כבר די הרבה שנים. אני חושב שהנקודה, אם חוזרים לתחילת השיחה שלנו על למה ללמוד מזרח תיכון, יש כל כך הרבה רבדים עמוקים למחקר על עזה ולהיכרות עם עזה, שהם מעבר למה שאנחנו שומעים בחדשות, על חמאס וצהל שנאבקים, ועל הטרוריסטים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, השיח המאוד פשטני ששומעים באולפני החדשות, אז אתה מגיע ורואה עיר מאוד מעניינת, אם אתה לומד את המבנה החברתי שלה, את הסכסוכים הפנימיים, את הפוליטיקה המקומית, את מקורות הכלכלה, הגענו לרמה כזאת שאנחנו ממש יכולים להגיד דברים על מבנה המשפחה הזאתי, כמה נפשות יש במשפחה, הבדלים בין שכונות, בין בדמוגרפיה של שכונה כזאת לעומת הדמוגרפיה של שכונה אחרת, איך המעמד הסוציו-אקונומי של שכונה כזאת או אחרת השפיע על התמיכה שלה בקואליציה כזאת או אחרת במאבק העירוני הזה שניטש. אנחנו יודעים המון על הקשרים ממצרים, אז היא בעצם חצי עיר מצרית בסוף המאה ה-19, הקשרים שלה עם מצרים מאוד מאוד ענפים, עזתים הלכו ולמדו באל-עזהר בקהיר, ואחר כך חזרו לעזה, אותם סוג של אוניברסיטה איסלאמית, עם חשיבות עליונה בעולם המוסלמי, קשרי מסחר, קשרי משפחה, אפילו באיזשהו שלב ראינו שהקשרים של העזתים עם החדיב, עם המושל ממשפחת מוחמד עלי במצרים, היו ממש לצנינים בעיני הסולטן, במיוחד עבד אל-חמיד השני, הוא כל כך חשד בקשרים האלה, וכל כך חשד במציאות הזאת של קשרים בין עזתים לבין החדיב, ממשפחת מוחמד עלי, שהעותמנים בעצם ראו בו סורר, או ראו במשפחה בעצם יריבים שעלולים לפרוש מהאימפריה, שאותן משפחות עזתיות שהיו קשורות לחדיב ממש היו חשודות בעיני הסולטן, ובהזדמנות הראשונה הוא ככה פעל נגדן והחליש את בסיס הכוח שלהם.
עכשיו תגיד לי, יש באותו עניין, יש איזה טענה שוויכוח כזה שהוא חצי אידיאולוגי, אולי אפילו ממש אידיאולוגי, יש טענה שאומרת שהזאתים הם בעצם מצרים, והשפה הערבית שלהם זה השפה הערבית מצרית, ומוצא ממצרים, ומנגד יש הטוענים לא, זה משפחות פלסטיניות שורשיות, והערבית שלהם פלסטינית, ו... עכשיו, אני לא מבקש ממך עכשיו לפתור פה ויכוח פוליטי, אבל מבחינת המחקר שלך באמת זה, מה בעצם אתה רואה? אתה כבר הזכרת את הקשרים הענפים שלהם עם מצרים, אבל זה קשרים של תושבי המקום מצרים, או שזה בעצם הדיאספורה המצרית שהגיעה עד לפה?
תראה, הרבה מאוד מצרים התיישבו לאורך מישור החוף, היה לנו ביפו ממש שכונות של מצרים, סכנה שאנחנו מכירים אותם מהחלק השני של המאה ה-19, יש לנו את כל הסיפור של הכיבוש המצרי בשנות ה-30, ואנשים שהגיעו יחד עם הכוחות של אברהים, בנו של מוחמד עלי, שכבש את האזור. אז יש לנו כל הזמן הגירה ממצרים לכיוון ארץ ישראל, יש לנו, אנחנו מכירים כפרים שהיו בהם מצרים, בהחלט התופעה הזאת קיימת לאורך כל מישור החוף. אני לא יכול להגיד שעזה זה עיר מצרית, אבל אני, כמו שאמרתי, בהחלט אפשר לדבר על השפעות מאוד חזקות, גם בשפה, גם בלבוש, בחלק מהמנהגים, בקשרי המשפחה, וכפי שאמרתי, הדבר שלי הכי בולט כמישהו שעוסק בהיסטוריה של עזה, זה דווקא העניין הזה של הלימודים באלעזר, שהאליט של עזה, משפחות העילית של עזה היו שולחות את הבנים שלהם ללמוד באלעזר, ואחר כך
ולא מה, ולא בירושלים?
לא, באלעזר, וחלק גדול מהם אחר כך חזר לעיר, ובעצם נכנס למריבה הזאת על מי המופתי של העיר, ומי יאחוז בעמדות המפתח בעיר, אותה מריבה שהזכרתי בין הקואליציות השונות, שבבסיסה הייתה מריבה על תפקיד המופתי של עזה, כי מי שהחזיק במשרת המופתי, החזיק בעצם בקרנות, בוואקס, במשרות, כספים, השפעה, בתי ספר, מדרסות וכו', כלומר, מסגדים, סליחה, וכו'. כלומר, מי שהחזיק בתפקיד המופתי בעצם שלט בעיר, במקרה של עזה.
בתקציבים ובעיר עצמה.
כן.
אוקיי, אז אם כך אנחנו מדברים על לימודים, והזמן שלנו קצת מתקצר, אז בואו, מבחינת הלימודים בחוג שאתה עומד בראשו, איזה לימודים יש ומה, איזה מסלולים ואיך זה מתקיים? אז הזכרת את לימודי השפה.
נכון. כל תלמיד אצלנו בחוג למזרח תיכון בחיפה, בעצם לימודים מורכבים מכמה דברים. הדבר הראשון זה באמת שפות, כפי שאמרתי, 4 שפות שצריך לבחור, ואז לומדים אותם בין 2 ל-3, זה מביא אותך לרמה שאתה יכול לקרוא טקסט בסיסי, ואחר כך אם אתה ממשיך למחקר, ל-MA, שם אתה בעצם מפתח את המיומנויות שצריך, ובעצם מתקדם הלאה עם השפה. בשנה הראשונה יש לנו כמה קורסי מבואות, איזשהו מבוא על האסלאם, מבוא על תקופה עותמנית, מבוא על המזרח התיכון המודרני, שזה בעצם איזשהו רקע ככה שחייבים אותו על מנת להתחיל בכלל את הדיון ולהבין את הדברים. ובשנה ב' וג' בעצם כל סטודנט מתחיל לבחור את המסלול שיותר מעניין אותו, אם זה ששם הוא בעצם בוחר את הקורסים שהוא רוצה לקחת, ומתמקד בנושאים שיותר מעניינים אותו, אם זה כלכלת המזרח התיכון, אם זה מיעוטים, אם זה לחקור מדינה מסוימת, סוריה, מצרים, לבנון, דברים מהסוג הזה, אם הוא רוצה לקחת סמינר על תנועות פונדמנטליסטיות, או מיעוטים במזרח התיכון, או נשים במזרח התיכון, או על קולנוע במזרח התיכון, דברים מהסוג הזה, ולכן כל אחד בעצם בוחר אחר כך את המסלול שקצת יותר מעניין אותו, והוא מתמקד בו, ושם הוא בעצם גם כותב את עבודות הסמינר.
אוניברסיטת חיפה יושבת בחיפה, שהיא עיר מעורבת יהודית-ערבית, וגם ירושלים מעורבת, אבל העירוב בירושלים הרבה יותר לעומתי. יש לעובדה שאוניברסיטת חיפה היא בעצם בחיפה איזושהי השפעה על הצורה של הלימוד, על התוכן, על ההוויה?
בהחלט, אני חושב שחיפה היא היום המקום היחיד בארץ שיש בו דו-קיום אמיתי. 40% מהסטודנטים באוניברסיטת חיפה הם ערבים, וכפי שאמרת, חיפה היא למעשה עיר מעורבת כיום. ואחד המקומות היחידים שהדו-קיום הזה אמיתי, וששני הצדדים באמת מנסים לשמר אותו ולקדם אותו, יש לא מעט בעיות, אני לא
רוצה... אבל לא כל אידיליה, בשום מקום.
אני לא מתאר פה איזושהי אידיליה, בשום אופן לא. זה באמת המקום היחיד, יש לנו, יאמר לזכות חיפה, חג החגים, שבדיוק עכשיו חוגגים אותו, זה ניסיון אמיתי בעצם... לחגוג את החגים של החגים הנוצריים, המוסלמים והיהודים ביחד, להראות שיש קשר, שיש שיתוף פעולה, וזה יותר מגימיק בעיניי, זה משהו אמיתי. וגם בחוג שלנו, החוג הוא מעורב, יש מגוון הסטודנטים הוא באמת אדיר, מכל הרקעים, מכל הקצוות של הקשת בישראל, והיתרון שלנו, אני חושב, הוא הקרבה לאזור שאנחנו חוקרים אותו, לאזור שאנחנו, בעצם השדה שאנחנו חוקרים אותו, האזור שאנחנו לוקחים את הסטודנטים לסיורים אליו, הוא ממש קרוב אלינו, הגליל, החצר האחורית שלנו, ובעצם אם אנחנו הולכים לבקר את המיעוטים בגליל, אז אנחנו לוקחים את הסטודנטים לכפרים דרוזים, צ'רקסים, לוקחים אותם לבקר את האחמדים, אז זה באמת החצר האחורית שלנו, שם אנחנו מתמקדים, שם הסטודנטים, חלק ניכר מהסטודנטים שלנו באים מהאזור הזה, ולכן מעבר לזה שבאמת יש אצלנו איזשהו דו-קיום די מיוחד, אני חושב, גם הקרבה שלנו לשדה המחקרי היא בעצם מאוד גדולה ומאוד, היכרות מאוד טובה עם האזור, עם האנשים, עם המורכבות שלו, עם התרבות המאוד מיוחדת, עם הלהגים המיוחדים של כל מקום, וזה בעצם משהו שאנחנו מאוד מתאפיינים בו, משהו שמאוד מייחד את החוג ואת הפעילות שלו.
דרך אגב, רק הערה קטנה, כשאמרת אחמדים, זה לא אנשים שככה קוראים להם, זה הזרם באסלאם, הזרם האחמדי, ואני מקווה גם שנעשה יום אחד פרק על הזרם הזה, זה יהיה נושא מעניין. טוב, אז ב-31 במאי, נכון? יש את היום הפתוח של החוג?
זה כנס החוג,
כנס החוג, וכבר אנחנו הכרזנו, ומאחר הכרזנו אתה כבר לא יכול לבטל את זה, יהיה מושב שלם המוקדש לשבוע במזרח התיכון, הניוזלטר וההסקט, אני יהיה שם, דוקטור ירון פרידמן יהיה שם, אתה תהיה שם, אנחנו מזמינים את כל המאזינים גם להגיע לשם, לבוא להגיד לנו שלום, לשמוע, להחכים, ללמד אותנו. זה גם הזמן להזכיר לכולם להירשם לניוזלטר, כל סוף שבוע מגיע לדואל, לא לשכוח להירשם להסקט הזה בכל יסומני הסקטים באשר הם. דרך אגב, האתר גיק טיים מתחיל לאסוף מועמדויות להסקט השנה, פודקאסט השנה, לכו לשם, תציעו את השבוע במזרח התיכון כפודקאסט השנה בתחום הפוליטיקה, וגם כפודקאסט השנה בתחום הפודקאסט העצמאי של השנה. זה חשוב לי מאוד. זה ממש יעשה לי כיף. וזהו, פרופסור בן בסט, תודה רבה לך.
תודה, בוריס. אתם עושים
עבודה, מאוד.
באמת עבודה טובה, ומגיעים לציבור מאוד רחב, עם נושאים מאוד מאוד מעניינים. אני קורא הדוק של הניוזלטר, ו אני ממש מקווה שהוא ימשיך ושתמצאו ככה את האנרגיה להמשיך אותו, זה הרבה מאוד עבודה, מדי שבוע אני
נכון, רואה, זה המון רואה עבודה, חלק גדול מהאנרגיה, האנרגיה לפחות אני יכול להעיד על עצמי, האנרגיה מגיעה משני מקורות, אחד זה הסקרנות האישית שלי, ואני מניע גם של ירון, והשתיים זה הפידבק מאנשים, כל פעם שאני מקבל אימייל, אפילו אם זה אימייל שאומר תקשיב, אמרת שטויות, או הפרעת למרואיין, זה עושה לי כזה כיף, ואני, זה פשוט כי אתה מבין שאתה עוזר לאנשים להבין טוב יותר את האזור המרתק הזה שאנחנו חיים בו, אז אל תתביישו, תכתבו לנו גם להגיד טוב, משהו טוב, גם להגיד נקודות לשיפור, וגם סתם להגיד היי, שמענו אתכם, כל סבבה. אז אני מודה לך שוב, מודה לכל המאזינים על ההזנה, אני מאחל לכם יום טוב, שבוע נחמד וחיים נחמדים. ביי ביי.
תודה.
הירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.